סוריה, כפי שעולה מן ההערכה האסטרטגית השנתית של המכון, ממשיכה להיות ציר מרכזי של תהליכים אזוריים ובינלאומיים שמשפיעים במישרין על ביטחונה של מדינת ישראל. אחד המושבים בכנס השנתי הבינלאומי של המכון, שנערך בסוף חודש ינואר, התמקד בזירה הסורית, ואנחנו נציג עכשיו בצורה תמציתית את המגמות העיקריות שעלו בדיון, וגם הערכת מצב לתקופה הקרובה בזירה הזאת. נעשה זאת בעזרתה של דוקטור כרמית ולנסי, חוקרת סוריה במכון. שלום כרמית.
שלום, צהריים טובים.
נתחיל במהלכי אסד לשיקום השלטון שלו. איך זה מתנהל נכון לעכשיו?
אנחנו באמת רואים למעשה מתחילת 2018, ובעיקר מגמה שככה הולכת ומתעצמת ב-2019, שורה של צעדים שאסד באמת מנסה, שורה של מהלכים שהוא מנסה לקדם, שהמטרה המרכזית היא להשיב את הריבונות שלו, לבסס את הריבונות שלו, לבסס מחדש את השליטה שלו, לא רק הפיזית אגב. אנחנו כבר מבינים שהמגמה בשנים האחרונות הולכת לטובתו של משטר אסד, שהצליח למעשה להשיב מעל כ-60%, זאת הערכה, 60% משטחי סוריה לידיו. וזה לא רק השליטה הפיזית, באמת כמו שאמרתי, אנחנו עדים לשורה של מהלכים, גם פוליטיים, גם צבאיים, גם דיפלומטיים, שהמטרה היא לבסס מחדש את השליטה שלו. אני אדגים אולי ככה בכמה משפטים חלק מהצעדים האלה, אבל אני אקדים ואומר שחשוב להבין שכל הצעדים שאנחנו רואים עכשיו, או הרפורמות, אפשר לקרוא לזה, זה לא באמת רפורמות משמעותיות. אסד מבין שהוא לא צריך להוכיח לאף אחד שהוא פניו לפיוס או לוויתור, הוא מבחינתו בעיני אסד הוא הביס את המרד הלא לגיטימי שהופנה נגדו עוד במרץ 2011, והניצחון שלו הוא מידה רבה הוכחה לכך שהוא צדק לאורך כל הדרך, ולכן הוא לא נזקק ליישם איזשהם רפורמות או ויתורים משמעותיים.
איך הוא מתמודד עם הטענות הבינלאומיות שהוא פושע מלחמה ודינו ללכת למשפט ולכלא?
כמו שאנחנו רואים, זה לא ממש מעניין אותו. הוא ממשיך בשלו, יש לו בני ברית מאוד מאוד חזקים, כמובן רוסיה ואיראן, שנתייחס אליהם עוד מעט. ומה שהוא עושה בפועל בעצם זה שורה של צעדים סימבוליים ואפשר לומר קוסמטיים. אז אנחנו רואים בתחילת סוף 2018, תחילת 2019, בעצם ניסיון לבנות מחדש, לייצר תמונה של בנייה מחדש של המדינה. אם זה ברמה הממשלתית, הוא החליף כמה שרים, שוב, חילופים קוסמטיים, למעט אולי שני מינויים של שר ההגנה ושר הפנים. צד פוליטי מעניין שאנחנו רואים שהוא מאוד חדשני במדיניות של אסד הפנימית הפוליטית, זה בעצם לחזק את סניפי מפלגת הבת, דווקא מגמה הפוכה כשהייתה לפני המלחמה, הוא פעל להחליש אותה כדי שלא יצברו יותר מדי כוח, והיום אנחנו רואים מגמה הפוכה שהוא באמת מנסה לחזק אותם, והם הופכים למעין זרוע ארוכה של אסד, שתסייע לו ליישם את המדיניות שלו ברחבי סוריה. בהיבט הצבאי, ושם כאן אולי חשוב לומר שזה בעצם המהלך המרכזי שאסד פועל בו, הערוץ המרכזי שאסד פועל בכל מה שקשור לשיקום ולבנייה מחדש, פחות הסיפור החברתי, פחות שיקום כלכלי, הוא הולך בראש ובראשונה על הצבא, ואנחנו רואים גם פה שורה של מינויים חדשים של מפקדי דיוויזיות, אבל אולי הצעד המעניין והחשוב ביותר מבחינתו של אסד הוא להתמודד עם עשרות המיליציות, גם הפרו-משטריות, אגב, השיעיות חלקן באוריינטציה שלהם, להתמודד עם הקבוצות הרבות האלה שפועלות בסוריה, שפעלו לאורך שנות הלחימה, אולי אפילו בעצמאות גבוהה מדי, והיום אנחנו רואים ניסיון שלו כבר במהלך השנה האחרונה, לפרק חלק מהן, חלק אחר להטמיע אותם בשורות הצבא הסדיר, שבעצם לא הסתובבו לכל מיני מיליציות משולות רסן ונטולות שליטה, וזה הצעד באמת המרכזי. בכלל אנחנו רואים מגמה מעניינת בסוריה היום, שאסד חותר לחזק את המעמד של אנשי צבא. אם תשאל היום מה המקצוע המשתלם ביותר בסוריה, הוא להיות במערכת הצבאית. אם זה מבחינת השכר, אם זה מבחינת שורה של הטבות שהוא מעניק, החל מדיור וחלה בחינוך לאנשי צבא או משוחררים, אז זה באמת ככה המקצוע המבוקש היום בסוריה, שכמובן המטרה המרכזית מבחינתו היא להעצים את לחזק, לבנות מחדש את הצבא. מעבר לסיפור הפוליטי והצבאי, אנחנו רואים גם את המאמצים שלו לנרמל את המעמד של סוריה בעולם הערבי, את המאמצים דיפלומטיים.
אבל הוא לא לבד שם בזירה, ועכשיו ברשותך נדבר על מגמות שנוגעות לשחקנים שהתערבו בסוריה, ויש לציין שמבחינת ישראל הם מדאיגים לא פחות מאשר הנשיא והמשטר שלו, ונתחיל מרוסיה ואיראן. אנחנו מבינים שבתקופה האחרונה, היחסים שאולי הצטיירו, היה מי שדאג לצייר אותם כהרמוניה, עוברים תקופה לא פשוטה ויש מתחים ברורים בין הצדדים האלה.
נכון מאוד, יש, תשמע, היום אין סוף מאמרים ופרשנויות של חוקרים ומומחים למזרח התיכון, מומחים לסוריה ומומחים למעצמות בינלאומיות שמנסות רגע להבין את הטיב היחסים המאוד מורכבים האלה בין רוסיה ואיראן לאסד. שתי המעצמות, מדינות האלה בעצם הצילו את אסד במידה רבה, מעורבות מאוד בנעשה בסוריה, למרות שאמרתי ששלב הלחימה תם, זה בהחלט לא מעיד על כך שהן קרובות לסיום תפקידן בזירה הסורית, ממש לא, כנראה ששתיהן הולכות להישאר בזירה הזאת עוד זמן מה. ועכשיו יש מחלוקות, תראה, ההנחה המקובלת היא שגם איראן וגם רוסיה יישארו בזמן הקרוב בסוריה, כשהמטרה המרכזית היא לפחות למקסם את הרווחים שלהם, הם השקיעו כל כך הרבה עד עכשיו, אז הם רוצות לגזור איזשהו קופון, בין אם זה בתהליך השיקום, אבל המטרות הן הרבה יותר רחבות בהקשר הרוסי, אולי נאמר כמה מילים על רוסיה, מטרות חורגות מעבר לזירה הסורית, באמת היא פונה, היא רוצה למצב את עצמה, רוסיה עוד מעוניינת למצב את עצמה כשחקן המרכזי, במזרח התיכון לא רק פה, וכמובן, כמו שאמרתי, יש פה גם אינטרסים כלכליים, לחזק את המעמד שלה כמעצמה, כבאמת לא רק בסוגיות אחרות, לנצל את המקרה הסורי כאיזשהו יתרון מול המערב, למקסם את הרווחים שלה בסוגיות אחרות בהקשר הזה. מבחינת המערכת יחסים בין איראן לסוריה, אז ברור שהן שותפות והאינטרסים שלהן במידה רבה חופפים, אבל כאן אני חושבת שנורא חשוב לחדד את הנקודה הזאת, שהאינטרסים הם לא זהים לחלוטין. מה שמעניין יותר מכל את הרוסים היום, זה להשיג שקט ויציבות בסוריה. שוב, הם שיקולים כלכליים, שיקולים אחרים, אבל הם רוצים כרגע לייצב את המצב ברוסיה, ואיראן במידה מסוימת, מי שהייתה אפשרה את הבוץ און דה גראונד וסייעה לניצחון של אסד, כמו שאמרתי, היא במידה רבה, לפחות איך שאני תופסת, זה הופכת מנכס לנטל. במידה מסוימת, ברבון מוגבל, עם כל הסייגים שצריך להכניס למשפט הזה, אבל איראן מפריעה לרוסיה להשיג את אותו שקט ויציבות, בעיקר בכלל ההקשר הישראלי. אז עד עכשיו רוסיה הייתה טולרנטית במידה מסוימת להתבססות האיראנית, עדיין טולרנטית, אבל כנראה שאני מעריכה שהסובלנות הזאת תלך ותפחת עם הזמן, היא מאפשרת לאיראן את ההתבססות, אבל במידה מסוימת אנחנו גם רואים בזמן האחרון ניסיון לעצר את הצעדים האיראנים, כמו שאמרתי, בעיקר שהמכשול המרכזי הוא באמת הגרירה של ישראל לתוך המערכה הזאת, והפעילות שלנו נגד אותה התבססות איראנית, זה פוגע במטרה הרוסית לייצר שקט בסוריה, ואנחנו רואים איך גם משטר אסד וגם הרוסים ככה מנסים במידה מסוימת שוב להגביל את ההתבססות האיראנית הזאת ולדרוש מהאיראנים קצת יותר שקט או לעשות דברים מתחת לפני השטח כדי לא לגרור את ישראל וכדי לערער את הזירה המעורערת הזאת ממילא. רוסיה לא רק איבדה קצת מאוד טולרנטיות שלה כלפי איראן אלא גם כלפי ישראל. אז הייתה את התקרית האחרונה בספטמבר 2018, שרוסיה ניצלה אותה היטב כדי להגביל את חופש הפעולה של ישראל בשמיים האווירים, במרחב האווירי של סוריה ולבנון. יש פה גם, זאת אומרת, זה גם שיקול שאנחנו, שמדברים על סוריה של 2019, אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון את המגבלות שרוסיה מטילה על חופש הפעולה הישראלי. ואיראן גם נשאלת השאלה שאנחנו ככה עסקנו גם בפאנל, האם נוכל לעצור את ההתבססות האיראנית, לא נוכל לעצור, כנראה שהתפיסה המקובלת היום היא שהאיראנים שם כדי להישאר, יהיה מאוד קשה גם לרוסים וגם למשטר אסד, במידה והם ירצו לצמצם או להגביל את הנוכחות הזאת, יש לה שאיפות מאוד גדולות גם בסוריה וגם בזירות אחרות, אגב אחת הזירות היותר מוזכרות בתקופה האחרונה היא עיראק, זאת אומרת, שוב, בגלל המגבלות שקיימות בסוריה והאילוצים שמוטלים על איראן שם, היא מבינה שאיראק יכולה להפוך לזירה נוחה לא פחות, מצד אחד מספיק קרובה לישראל כדי לאתגר את ישראל, להם על ישראל, מצד שני מספיק מרוחקת כדי שישראל באמת תוכל לפעול שם בצורה חופשית, וזה בעיקר, כמובן צריך להכניס אולי את המעצב של 2019 כאן, ההקשר האמריקאי.
אחרי הנסיגה, לפחות ההכרזה על הנסיגה, שבעצם מבחינת ישראל התקבלה כבשורה שלילית.
מבחינת ישראל, מבחינת לא מעט שחקנים, בראשם אולי הקורדים, שהיו בני ברית נאמנים מאוד לאמריקאים, ובשיחת טלפון אחת, אגב, זה שיעור מאלף מדיניות חוץ אמריקאית, אני חושבת, ההחלטה הזאת של טראמפ, בניגוד לכל היועצים, המומחים והיועצים, בשיחת טלפון אחת עם ארדואן, הוא מודיע לו, you know what, it's all yours, we're leaving. זה היה המשפט של טראמפ. קח את סוריה בשבילך, אנחנו מצינו את התפקיד שלנו שם, דאש הוכרע, שגם על זה כמובן מחלוקות מבית מבקרות את ההחלטה, בבית הזה שדאש לא באמת הוכרע שם. אבל באמת, טראמפ בא עם הפצצה הזאת, אפשר לומר מפתיעה, אפשר לא, זו התחייבות שלו מהבחירות עוד לסגת מסוריה, אבל הוא מגיע עם הסיפור הזה וככה מערער שוב את כל המערכת הלא יציבה הזאת. ישראל מודאגת מהסיפור הזה, כי בעצם המשמעות של זה היא העברת התיק הסורי לרוסיה, ומי ששם מעצבות את התהליכים זה איראן, טורקיה ורוסיה, וכשאין לנו נוכחות של בת הברית הגדולה ביותר, המשמעותית ביותר שלנו, זה קצת סיפור מדאיג. כמו שאמרתי, גם את הקורדים זה מעמיד בסיטואציה מאוד מאוד לא נוחה בלשון המעטה, עד כדי כך שאנחנו רואים ניסיון שלהם להתקרב למשטר, להגיע לאיזשהו מסכמים עם המשטר סביב האזורים בצפון, רק כדי להימנע מנוכחות הטורקית ולהיות נתונים לגורלה של טורקיה.
ועכשיו, אם אפשר להעריך מה צפוי לקרות בסוריה בתקופה הקרובה, לשאוף לנבא מעבר לשנה הקרובה, לגבי השנים הקרובות, מה התהליכים שאת רואה לנגד עינייך? וקודם כל, מתי לדעתך תסתיים הלחימה בין כל הגורמים השונים שפועלים שם, ותתחיל תקופת השיקום?
שאלת מיליון הדולר. אז כמו שלמדנו, כשמנסים לחזות תחזיות במזרח התיכון, הן בדרך כלל מתבררות ככושלות, אבל אני חושבת שכאן התשובה הולכת ומתבהרת עד כמה שאפשר. סוריה במידה רבה, התשובה הוודאית היא שסוריה לא תחזור להיות סוריה של 2011. קרה בה כל כך הרבה וכל כך הרבה גורמים ושחקנים מעורבים בה היום שהם שינו לחלוטין את הפנים של סוריה כמו שהכרנו אותה. אפשר לדבר על דינמיקה של אינפלציה של כוח, שיש ריבוי של גורמים שמנהלים, מקבלים החלטות, גם ברמת המשילות אפילו בסוריה, מנהלים את סוריה, וגם אין גורם דומיננטי אחד, למרות, שוב, מה שדיברנו על הניסיון להשיב את הריבונות. מה שכן אנחנו רואים זה שהמעטפת המדינתית של סוריה נשמרה. בעצם אותו התחזית של סייקס פיקו הסתיים וקרס, דווקא מוכיחה כאן ההפך, באמת המסגרת המדינתית, המעטפת החיצונית של סוריה נשמרה, אבל מה שקורה בפנים הוא הסיפור בעיניי החשוב. סוריה מאוד מאוד לא יציבה, שוב, למרות התמיכה, למרות הניסיונות של סוריה, מאוד מאוד לא יציבה, ואני חושבת שזה מאפיין שימשיך לאפיין בעצם את סוריה בשנים הקרובות. מה שכן נראה זה ניסיון גובר של המשטר, שוב, בסיוע איראני ורוסי, להשיב שטחים נוספים, אם זה באידלי במערכה הקרבה שכרגע נמצאת בהולד, אבל כנראה שגם זה יגיע בקרוב, להשיב יותר שטחים מצד אחד. מצד שני, אני חושבת שהאסד לא יהיה ריבון מלא של סוריה, וסוריה תהיה יותר דומה, תתחיל ללמץ בעצם מאפיינים של מדינות אחרות באזור, של אותה שמאופיינות במשילות שברירית, במשילות, ריבונות מקוטעת, אפשר לומר, אפשר להיחס את זה למודל העיראקי אולי, למודל הלבנוני במידה מסוימת, שבאמת אין שליטה מרכזית אחת, יציבות מאוד לא ככה מעורערת, ומודל נוסף שאולי ראוי להזכיר כאן, אם ככה אנחנו מסתכלים על האזור, הוא דווקא המודל המצרי, במובן שאסד ילך ויאמץ מאפיינים יותר אוטוריטריים, יותר דיקטטוריים, בין אם זה מהפרנויה או באמת מחששות מוצדקים למרד נוסף נגדו, ובמטרה שוב להשיב לעצמו את הכוח ואת את השליטה. אז באמת אנחנו רואים ככה, אני חושבת שאנחנו צפויים לראות פחות או יותר המשך או קיבוע של מפת השליטה כמו שאנחנו מכירים היום, אולי פה ושם יצליח להרחיב את השליטה, אבל פחות או יותר תמונת מצב של היום, גם בשנים הקרובות, המשך הלחימה, הלחימה לא תסתיים בקרוב בשנים הקרובות בסוריה, היא תדאך, אבל זה יהיה אזור שמופיין באמת ברמת לחימה, בכנס עלה מונח שמצחן בעיניי, על frozen conflict. זה קונפליקט שהתמשך, הוא לא יסתיים בשנים הקרובות, זה אפשר לומר אולי בביטחון.
תודה רבה.
תודה רבה.